עכשיו יותר מתמיד.
לא מדברים, לא מדברים.
שלום, מדבר מוטי, אני קיבלתי רצמי לעשות את הטלפון על השתי קבוע שנכנס לבית כנסת. תודה רבה לשם.
הצטרפו גם אתם למיזם ההמונים של כל חי לחיזוק בשמירה על כבוד בית הכנסת והימנעות משיחות חולין ב-039-039-039, שלוחה מספר 8, ובעזרת השם, בזכות הקבלות, נזכה במהרה לשוב ולהתפלל בבתי הכנסת ברוב עם.
לא מדברים.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא פעילות יתר בזמן של חרדות. אבל ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הרבה אנשים שסובלים מהפרעת חרדה נוטים לפעילות יתר, מה שלא פעם מחמיר את הבעיה. למה? כי הם מנהלים אורח חיים קדחתני לחוץ, שלכאורה נדמה שאי אפשר לשנות אותו. בדרך כלל, הרבה בני אדם נוטים להימנע מאורח חיים עמוס ולחוץ, כי הם מודעים שישנה השפעה מתשת לאורח חיים שכזה. אבל אנשים בעלי הפרעת חרדה, הם דווקא מאמינים בטעות שהם פורחים כשהם עסוקים מאוד. הם נוטים פחות ופחות להבחין בהשפעה השלילית של הפעילות יתר, הפעילות המוגזמת שהם עושים, שהם פועלים, שמתנהגים בה. הם אפילו מרגישים דווקא, זה אני, זה האופי שלי. אבל הפעילות יתר הזו, לא רק שהיא לא נותנת מענה לבעיית הלחץ וגורמת ליותר שלווה, אלא אדרבה, זו חלק מהבעיה, הגישה והתפיסה שכך צריך להתנהג. כשהאדם אומר, אני לא יכול להוריד הילוכים, אני חייב להיות כל הזמן בעשייה, אני לא יכול לנוח, אני כל הזמן חייב להיות בתפקוד, אני לא יכול לעצור ולנוח, האדם הזה לפעמים גם לא מכיר צורת התנהלות אחרת. ולכן האדם הזה גם לא מרגיש בנוח להאציל סמכויות, לאפשר לאנשים אחרים גם כן לפעול, לעזור לו, לסייע. גם אין לו סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב, פחות חשוב. ולא פעם האדם הזה רודף לעודף שלימות. הצורך להימנע מטעויות, הרצון שהכל יהיה בשליטה, יכול לגרום לאדם לעודף פעילות יתר. מה שגורם לאדם גם להימנע מלוותר על משימות מסוימות, להבין מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, להיות גמיש בסדר היום. כל זה מוסיף לקושי להירגע. ומהמקום הזה האדם מרגיש שהוא חייב לעשות הכל כל הזמן מיד, הדאגה עולה, רדיפת השלמות מתעצמת, והצורך לתת מענה לחשש שמא לא הכל יהיה מושלם, נראה כהדבר ההגיוני ביותר שאליו צריכים לשים לב, שעליו יש לשים את הדגש. אמנם נכון שהרבה אנשים שסובלים מחרדות, יש להם מוטיבציה, הם מכווני מטרה, והם יכולים להספיק הרבה מאוד, הרבה מטלות ביום אחד. לא משנה אם זוהי מטלה שהיא קשורה לפעילות בהתנהגות של האדם, או למערכת החשיבה של האדם, ניהול הבית, או ניהול 200 עובדים. רמת הפעילות היא גבוהה והיא לא תשתנה. והאדם הזה לא מצליח להירגע. אנשים כאלה, הם לא מתייחסים לרמת פעילות גבוהה כאל בעיה. אמנם נכון נהדר שאדם, לעמל יולד, מצליח להביא את זה ידי ביטוי, והוא אכן מגיע לרמת פעילות גבוהה. הבעיה היא לא כאשר יש לו רמת פעילות גבוהה, אלא כאשר הוא סובל מחרדות ולא יודע לעצור להירגע, ולדעת שאומנם אני רוצה לעשות הרבה, יחד עם זאת לא על חשבון מצב הרוח והחרדה. האדם הזה מרגיש שהוא חייב להיות זמין כל הזמן אל הילדים, אל ההורים, אל בני המשפחה, בעבודה, בחברה. ואם מישהו במשפחה סובל מבעיה, הוא מרגיש עוד יותר לחוץ. וקשה לו שאנשים עובדים בקצב הרגיל שלהם, הם לא לחוצים, הם לא ממהרים, והם לא שמים לב אותם אנשים שהם במערבולת של חוסר שקט. אז מצד אחד יכול האדם הזה להיות חדור מוטיבציה עם כוח גדול לעשייה, אבל מצד שני הוא בקלות רבה נסחף לחרדה, כשהדברים לא מתרחשים כמו שהוא תכנן. האדם הזה יכול להגיע לא פעם למריבות רבות עם אנשים סביבו, מכיוון שהוא חייב שהדברים יתנהלו בדיוק כמו שהוא רוצה, כמו שהוא תכנן, ואם הוא מרגיש חוסר שליטה בגלל העובדה שהוא לא מבצע את התוכניות בדיוק כמו שהוא תכנן, הוא בבהלה, הוא לא מצליח להרגיע את עצמו. הוא לא מצליח להשתלט על החרדה. לפעמים זה הפוך, האדם הזה מרצה כל כך הרבה אנשים, העיקר שכולם סביבו יהיו מרוצים וכך יהיה רגוע. אבל הבעיה היא שהוא מנסה לרצות יותר מדי ולשלם מחיר גבוה מדי, ולא לאפשר לעצמו ולאחרים להגדיר מיהו. אני יכול לפעול א', ב', ג', אלה שעות העבודה שאני אמור לעבוד, וזהו, לא יכול יותר. אבל היות והוא מנסה לרצות את האנשים סביבו, האנשים סביבו לא מודעים לכך. היות שהם לא מודעים, הם חושבים שזה קל לו, טבעי לו. הוא בסדר, הוא אדם חייכן, הוא עושה כל מה שנבקש. הוא בסדר, איתו נסתדר. והם לא יודעים שבינתיים בתוכו הוא זועם, הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא סובל מחרדות. הוא אדם מאוד נחמד. כך הוא מציג את עצמו כלפי חוץ, אבל בתוך תוכו הוא סובל. באמת אנשים סביבו לא יודעים. הם לא מנצלים אותו, הוא פשוט מעביר מסר לכולם. תנצלו אותי וזה בסדר. אז זה לא בסדר שמנצלים אותו מבחינתו, אבל זה כן בסדר מבחינתם, כי הם מרגישים שהם פועלים בצורה נכונה וראויה ורגילה, שהרי הוא אמר שזה בסדר, הוא לא אמר שזו בעיה. אדם כזה שסובל מפעילות יתר, בהרבה מאוד מקרים גם לא יודע לנצל את הזמן הפנוי לטובתו. ולפעמים, אם הוא לא מנצל את הזמן הפנוי, או הזמן שהוא עובד, בצורה המקסימלית, רק מזה הוא בחרדה. רק מזה החרדה תתגבר יותר ויותר. לפעמים צריך לדעת להאט את קצב החיים. לפעמים האדם הזה יכול להיות חולה או כל מיני בעיות אחרות בחיים, אבל הוא ממהר לחזור לעבודה, הוא ממהר לחזור למישהו היה כל הזמן, ובכך הוא יכול גם להחמיר. את הבעיות הבריאותיות שבגללם הוא עצר את קצב החיים המסחרר, אבל הוא חוזר מהר מדי לשגרה. האדם הזה בהרבה מאוד מקרים מתנגד לשנות את אורח החיים שלו. למה? הוא בטעות חושב שפעילות מוגברת דווקא תפחית את החרדה. אם אני אסיים את הפרויקט הזה, אם אני אסיים את העבודה הזו, אם אני אסיים את העשייה הזו, אם אני ארגיע את בני המשפחה, אז אני ארגיש רגוע. והוא מרגיש אי שקט כאשר הוא לא פעיל. חוסר הפעילות, הרוגע והשלווה גורמים לו למעין אפילו מצוקה. אם הוא מפסיק לרוץ, אם אין מה לעשות, אם אין ניצול הזמן הפנוי מבחינתו, יש כאן בעיה, החרדה רק מתגברת יותר ויותר. ולכן, המודעות של האדם שכך הוא פועל, תעזור לו יותר להבין ולהפנים שצריכים לעצור ולהאט את קצב החיים בדרך זו או אחרת. להתחיל להתרגל לגמישות. להתחיל להתרגל שמדי פעם תוכניות מתבטלות, להתחיל להתרגל שאנחנו יכולים לעבוד כך וכך שעות, יכולים לעשות לבני המשפחה כך וכך שעות, כך וכך עשייה, וזהו, לא לעשות עוד, לאפשר לאנשים האחרים להגיב, לפעול, לראות איך הם יקבלו את חוסר השלימות שלנו. בדרך כלל הם יקבלו את זה בצורה נורמלית, בריאה ונכונה, אפילו עם מקום של הערכה, ולא ניצול האדם מרצה, אלא הערכת האדם המרוצה, בעשייה שאותה הוא יכול לעשות. להפסיק להעלות על דעתנו שאם יש דקה בנויה, מה נעשה? איך נתמודד? להפסיק לחשוב שכל דקה חייבת להיות מנוצלת. נכון, כל דקה חייבת להיות מנוצלת. ממקום של שלווה ורוגע, אם זה נעשה עם מקום של לחץ וחרדה, אז הדקה המנוצלת היא לא דקה שמפתחת את האישיות של האדם, היא לא בונה את האישיות של האדם, היא רק עוד ועוד מגבירה את הלחצים של האדם, כי האדם לחוץ הוא מנצל את הדקה, ואז הוא מרגיע את הלחץ, אבל לא בונה את האישיות שלו, והוא לא בהכרח עושה את הדבר הנכון. הרי גם נמלה עסוקה כל היום, אבל אם האדם יעשה מה שנמלה עושה, הוא לא בהכרח ירגיש טוב, אולי הוא ירגיש שהוא עושה כל היום, הוא פועל כל היום, העשייה אולי תרגיע את החרדה, אבל לא תבנה את האישיות של האדם, ואולי תרגיע את החרדה לפרק זמן קצר, לא יותר. יש כאן בעיה מהותית, יש כאן בור ללא תחתית של לחץ, ואדם מנסה למלא את הבור בעזרת עוד מים, עוד מים, זה המשל. הנמשל, עוד פעילות, עוד עשייה, ובכך להרגיע את החרדה. אבל לא כך מרגיעים את החרדה, לא על ידי שמוסיפים עוד מים, אלא שבתחתית הבור מתקנים שלא יהיה בור ללא תחתית, אלא בור עם תחתית. כך בנפש מייצרים נפש רגועה. ואז כל דקה של עשייה מצטרפת לחשבון גדול של בניין האישיות של האדם. אבל האדם הזה מפחד, אם והיה ולא תהיה לו חרדה, בהלה איך הוא מנצל כל רגע. מי יודע שמה האדם הזה בסוף יהיה אדם אדיש. שמה האדם הזה בסוף יהיה אדם שלא אכפת לו מהזמן והחיים יעברו לו. אדרבה, החרדה עוזרת לו לנצל את הזמן ולהתמקד ולנצל ולהפיק את המירב מעצמו. כך הוא מרגיש וכך הוא טועה. מכיוון שאומנם אשרי אדם מפחד תמיד, ואיזו חכם הרואה את הנולד ואל תהי מפליג לכל דבר, אל תאמר שלא יהיו בעיות, יהיו בעיות. וטוב שאדם מפחד וכך מתכונן אליהם. השאלה היא המינון. אם לדוגמה, אדם רוצה ללכת לפגוש חבר, זה דבר נהדר? הוא רוצה להתחיל להכיר חבר, חברים. דבר נהדר, יש לו שאיפה להיות חברותי, להכיר אנשים. בואו נתאר לעצמנו שאותו אדם אין לו שום פחד. הוא מגיע לאדם מהרחוב, הוא רוצה להתחיל להכיר אותו, הוא מתחיל להציף אותו בשאלות, מה שלומך, מה נשמע, מתחיל לספר לו חוויות, בדיחות, השקפות ודעות. אותו אדם מהרחוב, ואפילו אותו אדם מהקהילה, ינסה לברוח ממנו כמה שיותר מהר, זה אומץ, יותר מדי מידע בבת אחת. לא ככה מייצרים חברות. לאט לאט, בוא נשאל מה נשמע, מה שלומך, נפתח שיח, בהתחלה של 2 דקות, 5 דקות, לאחר מכן 20 דקות, כעבור מספר פעמים, אט אט בהדרגתיות הקשר יהיה יותר ויותר יעיל ונכון ומדויק. הפחד הוא זה שמגביל את המינון של הקשר כדי שיהיה בצורה מדויקת מה שמתאים לשני הצדדים. אם לא היה פחד, הייתה עודף התלהבות שלא מאפשרת קשר בריא. פחד הוא דבר נהדר כאשר הוא מדייק את העשייה של האדם, ממקד את העשייה של האדם, כדי שהאדם לא יעשה עשייה שיש בה אומס, הצפה, יותר מדי עשייה, כמו בדוגמה של הקשר, יותר מדי בבת אחת. זה פחד בריא, שהוא מכוון, ממקד ומתכנן את המוטיבציה וההתלהבות שתהיה בדרך הנכונה והיעילה. הבעיה היא כאשר הפחד במקום להיות פחד שמכוון את האדם איך לפעול בצורה ראויה ונכונה, הוא פחד שמונע מהאדם לא לתפקד, לא לעשות בכלל. מרוב שהאדם לא רוצה לטעות, הוא לא עושה. ובמקרה של האדם שאנחנו מדברים עליו כעת, מרוב שהוא לא רוצה לטעות, מרוב שהוא לא רוצה להרגיש ששמה יש משהו לא נכון, הוא עושה יותר מדי. ובכך הוא רק מלחיץ את הנפש יותר בפעילות יתר שלו. נהדר שאדם עושה ועושה הרבה. אדם לעמל יולד, השאלה היא המינון. אם כן, פחד הוא דבר בריא לנפש, עודף פחד מונע את האדם מתפקוד. פחד מסנן וממקד את ההתלהבות ואת הרצון לעשות בצורה יעילה נכונה, ממוקדת, שמקדמת את האדם. וזה פחד בריא, אשרי אדם מפחד תמיד. אל תמפליג לכל דבר, אל תאמר שלא יהיו בעיות. כן, יהיו בעיות, העולם הזה הוא נווה התלאות, אבל עשייה מרובה ממקום של עוד לחץ ועוד חרדה ועוד בעלה, לא רק שלא מרגיע את הבעלה, אלא מייצר יותר ויותר לחץ, יותר ויותר רצון לשלמות, יותר ויותר שאיפה לבלתי אפשרי והישאבות ללחצים וחרדות. חשוב להחליט שלוקחים משימות ולא עושים כל משימה עד הסוף מישהו אדם חרדתי. זה מתאים לאנשים שלא סובלים מחרדות. אנשים שסובלים מחרדות כמו שתיארנו, הוא מתאים משהו אחר. להחליט שעושים כל משימה לפי פרק זמן. לדוגמה, פגישה, לא נעשה אותה עד שכולם יחשבו כמוני, אלא פרק זמן, חצי שעה, 20 דקות, שעה. זהו, זה פרק הזמן. פרויקט, משקיעים בו שעתיים או 4 שעות, לא עד שנגמור את כל הפרטים, פרטי הפרטים. זהו, רק לפי פרק הזמן. ככל שאדם מתרגל לפעול לפי פרקי זמן, ולא לפי שלימות, הוא יגיע לשלימות שהיא לא תמיד מושלמת, אבל זו השלימות האנושית האפשרית. נצא להפסקה ובעזרת השם, לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום, אני חיים, בן 27, אברך כולל מגדל אור. הוא אבא שלנו לכל דבר. רק בזכותו הקמנו, אני ואשתי, בית תורני ויציב. האמון, האהבה, הקבלה ללא תנאים. אין לנו מילים. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת. עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדל אור, 072-213-2777. חדש ובלעדי לטורנדו, סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
היימיש דרייבר, במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ. אמינות, שירות ודיוק. ברכב נוח ומפנק במיוחד. בנוסף, בהיימיש דרייבר, שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר, 052-71-25399. היימיש דרייבר, 052-71-25399.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
נתיב פיתוח מובילים את הפנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה-אף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על 3 כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
קול חי תמיד איתי.
שלום וברכה, ערב טוב.
הלו?
כן.
כן, רציתי לשאול לגבי חינוך ילדים.
בבקשה.
בעניין, הכעס עם הילדים, כשלמשל ילד מתעקש, אני רוצה לקחת לו איזה משהו, סתם דוגמה קלאסית, והוא לא רוצה, הוא מסרב לתת אפילו שאני דורש, וזה מביא לי, כשהוא מסרב ואפילו כשאני דורש, אז זה מביא לי לכעס, לעצבים.
כעס שלך? הכעס הוא שלך?
כן, הכעס שלי.
הבנתי. בן כמה הילד?
בן 9.
כן.
וזה יכול להיות, זה רק דוגמה קלאסית. יש כל מיני מצבים שילדים פשוט לא נשמעים. ועכשיו חשבתי, מה פה לא בסדר? למה זה באמת מביא אותי לכעס פנימי?
כן.
חזק, אולי כי אני לא עובד את השם, אני עובד את החינוך, מה שהדריך ומה ששמעתי, שצריך באמת לתת סמכות לילד, וצריך באמת, זה הדרך של החינוך, ואולי צריך להשלים עם זה שכאילו, שיש מצבים שזהו, זה רצון השם, אני לא צריך להתעקש על זה ולא צריך... אולי משהו במהלך החשיבה שלי, אולי הוא לא נכון, הוא לא על פי הזה, ולכן אני מגיע למצב הזה, אולי אני צריך לרדת מזה שהוא צריך לשמוע לי כשהוא לא שומע.
כן.
או ש...
תראה, טוב שאתה...
או שזה לא נכון, או שזה לא נכון, כי הילד צריך לחנך. מה זאת אומרת? פה יש אולי פגיעה בעניין של הסמכות.
נכון. יש פגיעה בעניין של סמכות, ואיש אמו ואביו תיראו, זה נושא הסמכות. אז אם כן, החזון איש אומר שלא יכולים ההורים להקל בנושא הסמכות, מכיוון שזה מצווה לילדים. כמובן, אין להכביד עליהם ולהפוך את המצווה הזו למצווה שהם לא יכולים לעמוד בה. אז כאן אנחנו עומדים בשאלה של המינון והאיזון. מה האיזון והמינון המדויק? מתי אני כן משתמש בסמכות, מתי לא? זה ודאי שזו שאלה של מינון, והשאלה שאנחנו רוצים לדעת האם והיה ובאמת ישנה מערכת חשיבה אולי שגויה שהיא זו שמנהלת אותנו סביב נושא הסמכות ולכן מגיעים לנושא כעסים.
כן, כי הרעקס זה גם, הרעקס זה דבר מאוד חמור, שזה, שפה כביכול אתה לא עובד את השם, אם אתה נמצא, אם אתה מגיע אם אתה באמת מגיע לכזה מצב, אז כאילו, אז יש פה משהו חוסר בעבודת השם אולי.
זה ודאי שהכעסים הם לא, הם שליליים, אבל כן חשוב לדעת שכל מה שכתוב, כל הכועס, יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, לגבי מי ששובר כלים בחמתו מתוך כעס, ומי שקורע כסותו מפזר מעותיו מתוך כעס, מתוך כל כך הרבה כעס, הוא גם מזיק לעצמו, כך הגמרא במסכת שבת קופי, כך אומנותו של יצר הרע, כך הוא מתחיל, קודם כל לשבור דברים מתוך כעס, לאחר מכן יכול לעבוד עבודה זרה, אין הכוונה שאם והיה ואדם כועס פעם ב, אז הוא כבר נחשב כעובד עבודה זרה. אלא הכוונה היא כאשר האדם הוא באופן קבוע, אדם שהוא פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, בתוך תהליך של כעסים, אפשר להפין אותו כבר, הוא אדם כועס, באופן קבוע הוא אדם כועס. האדם הזה הוא כבר מסוכן, הוא כבר מאיים מהבחינה הזאת, היא לא חברתית, אולי גם, אבל לא הנושא. העיקר זה, הוא מאיים מהבחינה הזו, שהוא מתחיל להתקרב למקום של יהיה ביניך כי עובד עבודה זרה. האדם הזה, הוא כן יכול להיות שמה מתי שהוא... לא באופן חד פעמי או למדי פעם, אלא באופן קבוע, והוא לא מחפש לתקן את זה. ברגע שאדם מחפש לתקן את זה, גם אם הוא עדיין לא מצליח, אז הוא כבר בתהליך אחר. התהליך הוא הדרגתי. כמו שאומר הרב דסלר, מכתב מאליהו לגבי ראש השנה, מדוע ראש השנה הוא ביום הראשון של השנה, לא כמו פסח או סוכות בתדוו בחודש, אלא מה דווקא ביום הראשון? התשובה היא כי זה יום הדין. ביום הדין האדם לא נידון רק על פי מי שהוא היום, אלא על התהליך שאותו הוא מתחיל, הכיוון שאותו הוא בחר, כמו הלבנה, שהיא עכשיו במיעוטה, בגודל הקטן ביותר שיש, אבל עכשיו עד אמצע החודש היא תתפתח, תתעלה, ולכן נשפט האדם דווקא מתי בתחילת החודש, מתי שהלבנה מתחילה להתמלא יותר ויותר, להיראות יותר ויותר. למה? להראות שהאדם נשפט על התהליך שלו, על המגמה, על הכיוון. אז זה לגבי הכעס באופן כללי, כעת בוא ניגע באופן נקודתי ביחס למה שאמרת. ביחס הנקודה הזו, ודאי שאנחנו היינו רוצים להימנע מהכעסים, וזה שאתה רוצה להיות סמכותי, זה דבר חיובי וטוב. זה שאתה כועס על כך שאתה לא מצליח להיות סמכותי, זה לא בהכרח דבר שהוא כל כך שלילי. כי הרי אם והיה והאדם לא יצליח ואז יהיה אדיש, אז מה זה אומר? שבכלל לא אכפת לו. הכעס בהרבה מאוד מקרים הוא גם מבטא אכפתיות. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות דעות, פרק ב' לא יהיה אדם כמת שאינו כועס. לא יכול האדם להיות כמת שאינו כועס, כי אז הוא מראה שהוא כמו מת. כלומר, לא מעניין אותו שום דבר, לא חשוב לו שום דבר. אז זה ודאי דבר שהוא שלילי. אי אפשר להיות כמת שאינו כועס. אז זה שהאדם הוא כועס מדי פעם על דברים חשובים, דווקא זה דבר חיובי וטוב יכול להיות. כפי שמביא שם הרמב״ם בהלכות דעות פרק ב', מביא שם הרמב״ם דוגמאות לכך, שאדם שהוא איש ציבור, ולכאורה גם הורים בהקשר הזה, אם והיה והוא לא יכעס על דברים שהם אמורים לעורר את כעסו וחמתו של האחראי עליהם, אז זה מראה שאפשר להתנהל איך שרוצים, מתי שרוצים. אז הכעס בהיבט מסוים הוא שלילי. בהיבט אחר אפשר לראות שהוא דווקא מבטא את הרצון שלך כן להיות חיובי וסמכותי כלפי הילדים. אז אנחנו לא צריכים להרגיש עודף רגשות אשמה על הכעס, כן צריכים להרגיש רגשות אשמה כדי לראות איך אנחנו מטפלים בזה, אבל לא עודף רגשות אשמה מכיוון שאנחנו בסך הכל רוצים להיות... כמו שאומר הרמב״ם, לא כמת שאינו כועס לעולם. אז מה אנחנו עושים? בוא נחליט מראש. הילד, אנחנו צריכים להיות סמכותיים כלפיו. לבקש ממנו, לומר לו, לצוות עליו, נהדר. יחד עם זאת, חשוב להגביל את זה. זאת אומרת, לייצר מערכת של ציוויים, פקודות, אמירות, הוראות, בקשות, כל אחד יגדיר את זה איך שנוח לו, רך יותר, רך פחות, אבל יגדיר את זה, ואת זה צריך לעשות. פעם ביום, פעם ביומיים, פעמיים ביום. זה כבר החוכמה של ההורים לראות איך אנחנו לא מבקשים יותר מדי, אבל מצד שני לא נמנעים מלבקש. ברגע שאנחנו כן מייצרים מערכת מאוזנת של בקשות, פקודות, אמירות, ציפיות, אז בדרך כלל הילדים הם בנויים שהם כן רוצים לשתף פעולה. מדוע? מכיוון שילד הוא רוצה להיות שייך, וילד מבין שלהיות שייך זה לשלם איזשהו מחיר מסוים. המחיר הוא, אני עושה, אני תורם מחלקי, נותן ממני גם כן. אבל יש גבול כמה אדם מוכן לשלם. אז להגיד שלא ישלם בכלל, זה לא בריא, זה לגדל ילד מפונק. לשלם יותר מדי, זה לגדל ילד מרדן. אז כן ישלם, אבל באיזון מסוים. ברגע שאנחנו מוצאים את האיזון, אז פה אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ההורים, יש בקשה אחת, שתיים, שלוש, שלם אנחנו מבקשים, מתעקשים ולא מבטרים בשום בנים ואופן. נחליט, השבוע הזה אנחנו עוקרים רק שלוש בקשות, לא יותר. ובין תשע, בוא ניקח שלוש בקשות השבוע, נגיד בתחום המשחקים, בתחום החברים, בתחום הקימה הבוקר, לא משנה מה שאתם תחליטו. שלוש בקשות, רק עליהם שמים דגש. וזהו, כל שאר הדברים לא שמים עליהם דגש, לא מבקשים, לא מתעסקים. נקרא לזה לאפס מונה, להתחיל מההתחלה. להתחיל מההתחלה ולהתחיל לבדוק כמה בקשות אפשר לבקש, אי אפשר לבקש, וכך בהדרגתיות אפשר יותר ויותר למתוח את החבל ולהגיע ליותר שיתוף פעולה, בקשות של ההורים וקבלה ותגמול מהילדים.
בקשות זה כאילו, זה הדרישות שאנחנו עומדים עליהן.
בדיוק. בסדר?
כן.
בהצלחה.
כן, תודה רבה. וקשה כשיש ילד שהוא כל הזמן צריך בתנועה, ילד מאוד...
תגביל, אז תגביל. תתחיל... אתה צריך לייצר אווירה. מייצרים אווירה, לא מייצרים את זה בפעם אחת, מייצרים את זה באווירה מסוימת של מספר פעם, כמו שאמרנו, לעשות איזה שבוע, שבועיים, שלוש, וכך בהדרגתיות מבין הילד את השפה ואת החשבון, שבעצם לא מבקשים פה יותר מדי. חשוב גם כן שהילד, כאשר מבקשים ממנו משהו, שלא אצלו בראש יעבור, מבקשים את זה ואת זה ואת זה ואת זה. בסך הכל ביקשנו בקשה אחת, אבל הוא בראש כבר מתחיל לעשות חשבונות שלו לבקשות רבות שהולכות להגיע במהלך היום, וכבר עכשיו הוא כועס על הכל.
כן, בסדר.
כל טוב.
תודה רבה.
לי, כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שלום הרב.
וברכה.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי הילדה שלי הבכורה,
כן.
בכיתה א',
כן.
והסף רגישות שלה מאוד נמוך, זה מתבטא בבכי. נגיד, כן. אם הגיעה לשער בבית ספר והשער היה נעול השבוע, אז היה לה דמעות, היא כנראה היא בכתה, אבל כן. שבעלי שאל אותה, היא לא, היא אמרה, לא, מה פתאום, לא בכיתי, חושך מפחיד אותה. המורה מספרת, היא סיפרה בעבר, לפני הקורונה, שהיא בוכה הרבה, היא מרבה לבכות, שאם היא לא מצליחה, נגיד, בשיעורים יש כל מיני סיטואציות שהיא לא מבינה, אז ישר נכנסת ללחץ, או שנכנסים להגיד שיש איזה קבלת שבת אצל חברה או משהו, איך אני אגיע לשם, איך אני אלך לשם, כל מיני מצבים כאלה, וגם...
מה, של לחץ? בעלה, כן, מה אני אעשה, איך אני אסתדר?
כן, בדיוק, בדיוק, כן. ומצד שני, גם לא מספרת לנו מה עובר עליה, מה אנחנו צריכים לעשות, ואם צריך טיפול רגשי כזה או אחר, איך נגרום לה גם לשתף אותנו יותר. אנחנו ככה רוצים לדעת מה לעשות.
כן, טוב. ננסה לגעת במספר נקודות שהועלו. קודם כל, לא לפי הסדר, לגבי הנושא של טיפול לילדים, טיפול לילדים יכול להיות טוב ויעיל, רק יחד עם זאת צריך לדעת נקודה חשובה. מבוגר, כאשר הוא הולך לטיפול, הוא יודע לומר לעצמו, אני, יש לי בעיה בתחום מסוים, תחום הכעסים, תחום החרדות, תחום המתחים. אני בסדר, אני אדם נורמלי. יש לי בעיה בתחום מסוים. אני רגיש מדי בנושא הכעסים. אני חרד יותר מדי, יש לי יותר מדי דאגות. אבל האדם המבוגר יודע, נקרא לזה, להתייחס לעצמו בצורה מידתית. כלומר, לי יש לי בעיה אחת, אבל זה לא משליך על שאר הדברים. לפעמים ילד, כאשר הולך לטיפול, ומגדירים את זה כטיפול, אז הוא בטעות מגיע למסקנה שהוא כל כולו לא טוב. אז גם אם הטיפול הוא טוב, אבל הטיפול, כמו היינו אומרים, מדביק תווית, אני הייתי בטיפול, בגיל קטן, מה זה אומר עליי? כבר אני מהשורש לא טוב, אני מגיל קטן לא הייתי טוב. הוא לא מספיק בדרך כלל בוגר להבחן את ההבדל שבין הבעיה לבין האדם. הבוגר כן, הקטן פחות. לכן, טיפול זה לילדים, זה לפעמים יש, אין ברירה וצריך, וזה יעיל, וזה יכול לעזור. יחד עם זאת, יש לדעת מה המחיר שמשלמים לפעמים. למה זה חשוב לדעת? כי בהרבה מאוד מקרים, כאשר ההורים יכולים לקבל הנחיה טובה איך להתנהל מול הילד, זה יכול להיות הטיפול הטוב ביותר שיש לילדים. וכך זה בהרבה מאוד מקרים. כעת נתייחס לנקודות שהועלו. לגבי הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה היא מגיעה לבית הספר, והיא בכיתה א', וכאשר היא מגיעה לשם, אז היא קצת בכתה, והיא לא רצתה לומר שהיא בכתה, והיא אמרה, כלום, כלום, לא בכיתי, נכון? זו הייתה הדוגמה, נכון?
היא באה לצאת ולעלות, אז השער היה סגור,
כן.
והיא נבלה, כאילו איך היא תצא.
ומה הייתה הבעיה? הבעיה היא ש... הבנתי, שלא יודע איך היא תצא, והדוגמה, הבעיה הייתה שהיא בכתה או לא בכתה?
כן, אז אנחנו לא יודעים, היא לא אמרה לנו, בא לי רב אמרה כזה שיש לה דמעות בעיניים, הוא כן שאל אותה והיא אמרה, לא, לא, לא בכיתי.
אז כדאי לעשות ככה מקרה כזה. מתי שאנחנו... יש לכם אולי רדיו פתוח שם?
רחוק, אני בחדר אחר לגמרי.
הבנתי, כי אנחנו שומעים את עצמנו פעמיים.
אוקיי, אז דקה אחת אני
אגיד, בעלי וחמות כזה. אז אנחנו בעתיים נתייחס לשאלה. מה שאנחנו רוצים במקרה הזה לעשות זה כך. אנחנו היינו רוצים שהילדה, אנחנו נשאל אותה, מה שלומך, מה קרה, נבהלת, והיא תדבר על זה. אבל היא לא מדברת על זה. מה אנחנו נעשה? אם והיה והיא לא מדברת על זה, נדבר איתה במקומה. כלומר, נאמר לאותה בת יקרה, אנחנו אמר לה, נשארת לבד, זה היה מפחיד, זה היה מבהיל. כלומר, אנחנו נדבר את הרגשות שלה. נאמר לה, בטח זה היה מבהיל, בטח זה היה מפחיד. אנחנו יכולים אפילו להוסיף עוד קצת, ולהגיד, גם אנחנו היינו יכולים לפחד עם מקרה כזה. גם לנו זה לא היה נעים במקרה כזה. כלומר, תיארנו כאן בהלאה שלה, תיארנו כאן בהלאה גם שלנו. למה זה חשוב? התשובה היא כי כך אנחנו נותנים לגיטימציה. מה זאת לגיטימציה? זאת אומרת שמותר לך לפחד. לאותה ילדה בת שש, מותר לך לפחד. גם אנחנו מפחדים, אנחנו מבוגרים. ועוד מסר חשוב. ואם פחדנו, אז מה קורה לאחר מכן? התשובה היא כלום. מה קורה אחרי הפחד? לא קורה כלום אחרי הפחד. פחד זה רק הרגשה, בהרבה מאוד מקרים, איזושהי השערה של משהו רע שעתיד להיות, וזה טעות ביותר מרוב המקרים. אז אם כן, אנחנו... אומרים את הרגש שלה במקומה, לאחר מכן אומרים שגם אנחנו הרגשנו ככה, או היינו יכולים להרגיש ככה, או במקרים אחרים מרגישים ככה, זה נורמלי, זה בסדר גמור. ולאחר מכן, דבר שלישי, אנחנו נאמר, כאשר אנחנו מרגישים פחד, אז בהתחלה זה לא נעים, אבל לאחר מכן אנחנו אומרים לעצמנו, מה הכי גרוע יכול להיות? מה כבר יכול להיות? הרי אם הייתי תקוע בבית ספר, והשאר היה סגור, אז תוך 10 דקות, תוך 20 דקות, ההורים שלי היו מגיעים, החברים היו מגיעים, מישהו היה מגיע לעזור, היה מגיע לסייע, ודאי שהיה פתרון. כלומר, השלב השלישי הוא כן להציג איזשהו פתרון מסוים. לא צריך שהפתרון יהיה מושלם, מדויק, אנחנו עכשיו לא רוצים לחפש את הפתרון, כי אין בעיה בכלל. אבל רק להציג שנורמלי להרגיש רע, זה בסדר להרגיש רע, עזרנו לה להגדיר את ההרגשה הרע, וגם ראינו שאחרי הפחד יש פתרון. למה זה חשוב? זה עוזר גם כן לילדה, כל ילד, אבל במקרה הזה הילדה, יעזור לה אולי פחות להיבהל מהרגשות, כי אם והיה ונחשפים אל הרגש, לאחר מכן יש גם פתרון. ויש חיים אחרי הרגשות השליליים. אז אם כן, זה יהיה יותר קל לה. זה לגבי הדוגמה הראשונה. עם זה הסתדרנו?
אנחנו משתדלים לעשות לה את זה לפעמים, כאילו, הרבה פעמים אנחנו עושים לה את זה.
מצוין. מצוין, בסך הכל היא בכיתה א', אז זה בסדר גמור שאם והיה ובשלב הזה היא לא לגמרי מגדירה ואומרת איך היא מרגישה. היא לא בגיל הזה בהכרח אמורה להיות מדויקת בנושא
כן,
הרגשות.
כן, כי המורה שהמורה סיפרה, אז אמרתי לה, יש 37 בנות בכיתה, אמרתי לה, היא היחידה, שאני גם עובדת בבית ספר, וזה היא היחידה שככה, היא אומרת לי, כן, היה איזה פעילות.
היחידה שמה, שלא מדברת על רגשות?
לא, שמפחדת, שנלחצת, שזה, היא מאוד חכמה, היא מאוד רוצה לדעת הכל, היא מאוד אוהבת לעשות הכל מושלם, הכל פרפקציוניזם כזה, ואני מאוד מורידה לה, וגם בזה שהיא לא השלימה חלק דברים, אמרתי לה, לא נורא, אל תשלימי, בכוונה היא מתואה, אני גם לא מהירה לה, שיהיה לה טעות. לפעמים אני כן רוצה ללמד אותה, אבל אני אומרת לעצמי, לא משנה, הלמידה היא לא חשובה יותר הנפש.
כן.
ולמשל בבית ספר, אז היה פעילות שנכנסים לחדר חשוך,
כן.
אז כל הבנות בכיתה נכנסו, זה 37 בנות בכיתה גדולה, כן. זה לא כיתה של 10 ילדות, ואז אני אגיד אחת ל-10. אז הם נכנסים, היא לא נכנסה, היא היחידה שלא נכנסה. כאילו המורה נתנה לי להבין, היא דיברה מאוד בעדינות, אמרתי לה, תגידי לי הכל, אני רוצה לדעת הכל כדי לעזור לבת שלי, אז אם לא נפגעת משום דבר, תגידי לי הכל. אז היא אמרה לי, כן, היא היחידה מכל הכיתה, על כל מיני מצבים במקרים שפירטתי ואמרתי, אני לא זוכרת בדיוק הכל, כתבתי את זה, אבל זה לא כרגע לידי, אבל זה כעיקרון המצב.
כן.
יש לנו איזה סוג של טיפול, שכעיקרון לקחנו את הילד פעם לחוג, אנחנו כן. קוראים לזה חוג, כן. כמו שהרב אמר, כדי שהילד לא ירגיש שמשהו לא בסדר איתו.
כן.
יש לנו איזה סוג של מכירה שלנו, שהיא קרובה שלנו, מטפלת בכנסיולוגיה, עם הרב שמע את זה.
כן.
עכשיו אפשר להביא אותה, והיא אמרה שאפשר להציע דבר כזה, ואני מאוד לא רוצה, ואני כן רוצה, אנחנו ככה שנינו בדעות שונים,
כן.
בקטע של המצב, הוא בדיוק בדעה של הרב, שהיא לא תרגיש שהיא לא בסדר. אבל היא יכולה, היא אמרה שפשוט היא תגיד לה שהיא עושה כל מיני, זה בשרירים,
כן.
שהיא רוצה לעזור לה,
כן.
היא עושה כל מיני מתיחות, ואז זה גורם יותר לרוגע וכיף כזה,
כן.
היא לא תדבר על דברים שלא צריך לדבר, היא פשוט תגיד לה, נכון, מפחדת מכלבים, וקצת זה לא נעים לקחת, אז אני יכולה לעזור לך.
כן.
השאלה, אם זה שייך, הוא כן יכולה להרגיש לא בסדר.
ברגע ש... קודם כל, אני לא נחרץ בדעתי ואומר שלא לשלוח את טיפול.
כן,
אני
כן,
רק אומר
בואו,
מה המחיר שיכול להיות. אבל דבר נוסף, דבר נוסף, יכול מאוד להיות שכן, זה יכול לעזור, וזו דווקא דוגמה נהדרת. כאשר לא מגדירים את זה כטיפול, אז זה יכול להיות יותר טוב. לא כדאי להגדיר את זה, לא למהר להגדיר את זה כטיפול, לא להגיע למפלט האחרון. לגבי הנקודה של הביטחון העצמי של הילדה, אני עדיין לא יודע להגיד, אולי כדאי לבחון יותר מדויק, האם באמת יש כאן איזושהי בעלה מהותית, יש לה חברות?
יש לה חברות, כן, היא מאוד חברותית. אני לא יודעת מה בבית ספר, אבל היא טיפוס מאוד חברותי, והיא מאוד דומה לי. אז ככה שהיא ממש מזכירה לי אותי לפעמים, וזה מכניס אותי קצת ללחץ. כי יש דברים שהם מאוד טובים והכל, היא מאוד חברותית, מאוד. נראה לי שכל הבנות בכיתה חברות שלה.
הבנת, כי זה, זה, זה מדד חשוב לראות אם יש איזושהי בעיה מהותית בנושא הפחדים והכל. פחדים של חושך או פחדים שישאר לבד ודברים כאלה.
אבל אני נבלת וצורחת ברמה שאני חשבתי שקרה משהו לפעמים יום אחד. אומנם בזמן האחרון זה פחד.
התגובה הייתה קיצונית.
בדיוק, התגובה הייתה התגובות שלה לפעמים
קיצוניות. יכול להיות שההצעה שהעליתם לגבי אותה מטפלת שתעזור לה ללמוד להרפות ולהרגע, יכול להיות שזה הצעה טובה. יכול להיות שזה כיוון טוב. כדאי לנסות, ללמוד להרפות.
כן, אני עושה לה כזה, זה בשבילים, ואז היא יודעת על איזה נקודה זה נפל, למה זה קרה לה כביכול, והיא משחררת. היא לא תגיד לה מה ומור, היא תדבר איתי בשקט בלי שהיא תשמע.
כן.
היא רק תשחרר עליה את המצב או את הנושא.
ננסה. ננסה, נתחיל. אחר כך נראה אם זה מתקדם מצוין, אם לא, אז נמשיך הלאה. יכול שזה גם מתקדם ב-10-20% ולא 100%, וזה גם מצוין. כל מיני תהליכים בחיים, או טיפולים וכדומה, הם לא בהכרח מקדמים 100%. 10%, 15%, 20%, או נדבך, עוד לבנה, תהליך התפתחות נפש האדם ובניין האישיות שלו, הוא לא נעשה בשעה, שעתיים, אלא בתהליך בהדרגתיות. ולכן גם אם היא תעזור אותה מטפלת הלוואי ביותר, אבל גם 10-15% זה דבר שיכול להיות לחשב 100% הצלחה האפשרי בפרק הזמן הזה. בסדר, אנחנו נסיים, אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
היי מי שדרייבר, במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ.
אמינות, שירות ודיוק. ברכב נוח ומפנק במיוחד. בנוסף, בהיימיש דרייבר. שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר. היימיש דרייבר. 052-71-25399. היימיש דרייבר. 052-71-25399.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת בבאף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה, אני פה בגלל אשתי, היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסק און קי חדש של קשת הפקות עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה, עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה, המחיי, וזה רק ב-150 שקלים, ל-100 ראשונים שהתקשרו, 1-700-55-98-98, 1-700-55
95-98-98. שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדל אור. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדל אור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן, אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדל אור, 072-213-2777.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת בבאף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
קול חי תמיד איתי.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה אחת לגבי בחור ישיבה שאומר שכאשר הוא נעלב מאחד הבחורים האחרים, בישיבה, הוא למשך כמה ימים נעלב ולא מצליח להתגבר על זה. מה הוא יכול לעשות? מדובר על חברים שלו, ולאחרי כמה ימים האלה, הוא כן חוזר לעצמו, הוא כן חוזר לקשר רגיל, ובסוף חוזרים לשגרה רגילה עם שאר אותם ילדים, אותם נערים, אותם בחורים. מה אנחנו עושים מקרה כזה? התשובה היא,
ככל שבחורים מתבגרים, ככל שבני אדם מתבגרים, הם מגיעים להנחה, מבינים הנחת יסוד שהיא לא תמיד ברורה כשקטני, אבל ככל שגדלים היא יותר ויותר מובנת. האדם, מערכת החיים, הקשרים של בני אדם, היא מובנית בצורה כזו, שהאדם מרגיש שהוא יותר משקיע מאשר מקבל. כלומר, אם והיה, ועכשיו השקעתי למען מישהו אחר, 5 דקות לעשות לו טובה מסוימת. אותו בן אדם, הוא מקבל רק את הטובה. הוא לא מרגיש את כל המאמץ שעשיתי 5 דקות למענו. יום לאחר מכן הוא מחזיר לי טובה. והוא יתאמץ למעני 5 דקות. אני מרגיש את מה שהוא נתן לי, אבל לא את 5 דקות שהוא יתאמץ. אם כן, את מה שאני השקעתי למענו, הרגשתי הרבה. את מה שהוא נתן לי, הרגשתי פחות. כאשר הוא השקיע למעני, הוא הרגיש הרבה את מה שהוא השקיע. אני פחות. אבל הוא כן הרגיש הרבה. מה זאת אומרת? מה יוצא מכל החשבון הזה? מכל החשבון הזה, מה שיוצא זה שהאדם הוא משקיע, לקבל מהאדם האחר, לתת לאדם האחר, אבל הוא בדרך כלל מרגיש שהוא יותר נותן מאשר מקבל. זו מערכת מובנית בבני האדם, במערכות הקשרים בבני האדם. האדם מרגיש שהוא משקיע יותר מאשר הוא מקבל. כך זה בדרך כלל. אם והיה והאדם הצליח לעבוד על מידותיו, הוא מרגיש יותר, איך הוא מקבל יותר מאשר הוא נותן, זה נהדר. אבל זוהי עבודת השם. אנחנו עכשיו לא מדברים על המימד בו האדם עבד על עצמו, אלא המימד האוטומטי שממנו מתחיל האדם. אז האדם מתחיל מתוך מערכת שבה הוא יותר מרגיש את המאמצים שלו ואת ההשקעה שלו, והוא גם מסביר לעצמו כמה השקעתי וכמה התאמתי, וזה היה בחום וזה היה בקור וזה לא סתם, ואני באמת משקיע, וכשאני משקיע אני עושה זה עם כל הלב. וכשמישהו אחר עשה למענו, אז אומר, נו, הוא עשה זה בדרך אגב, ולא בדיוק, ולא התכוון, וזה אם כבר נעשה, אז הוא כבר עשה. במילים אחרות, האדם מעצים את העשייה שלו, מגמד את אצל האדם האחר, וכך יכול בקלות רבה להרגיש האדם שזה, הוא נמצא בתוך מערכת חיים לא הוגנת. והאמת, שכן, האדם נמצא בתוך מערכת חיים לא הוגנת. כלומר, ודאי נחפש צדק והוגנות בעולם, אבל לחפש, אבל אם והיה ואין, לא להיבהל, כי לא הולך להיות. לעולם לא יהיה מושלם. לעולם לא יהיה מושלם. עד ביד גואל צדק, לא יהיה מושלם. מדוע? כי כך הוא העולם בנוי בצורה כזאת שבה האדם מרגיש שהוא יותר נותן מאשר מקבל. ולכן, אם ניקח את מערכת הקשרים אותה מתאר אותו בחור ישיבה, יכול מאוד להיות שהוא מבחינתו מרגיש, אני כל כך נחמד אליו, איך הוא מעליב אותי. יכול להיות שאותו בחור מרגיש גם כן, אני כל כך נחמד אליו, אז פעם אחת אמרתי, המהירה לו במקום, כך הוא נעלב. ולכן, הבחור שאנחנו מדברים עליו כעת, אחרי שהוא נעלב, אז הוא יומיים, מסתגר, כל מיני מחשבות, זה לא הוגן, זה לא צודק, למה זה קרה, איך זה קרה? יכול להיות שכדאי ללכת על גישה אחרת. גישה אחרת שאומרת ש... אני אהיה בקשר עם החברים שלי, מדי פעם יהיה איזשהו איתות שאומר, כעת לא כדאי להיות בקשר, כעת כדאי לעצור, כעת נעשה הפסקה של הקשר, ליום, ליומיים, לחצי יום, או לארבעה ימים. ולאחר מכן נחזור לקשר, כמו שקורה בכל אופן, הרי בכל אופן זה מה שקורה. אבל במקום שזה יהיה עם ריבוי מחשבות של זה לא הוגן ולא צודק, ולמה הוא אמר ואיך הוא אמר, והוא לא חושב עליי, והוא לא אכפתי והוא לא רגיש, ולמה תמיד אני מסכן ואני נחמד לאחרים ולא נחמדים אליי, במקום כל עומס המחשבות האלה, כל ההצפות האלה, במקום להיכנס למערכת שהיא פשוט מנטרלת את המצב רוח של האדם, מדללת את כל האנרגיה שלו, זליגת אנרגיה, במקום להגיע לכל זה, כל הבזבוז זמן הזה, נעשה משהו אחר. אנחנו נגדיר לעצמנו מערכות היחסים בין בני אדם הן לא הוגנות. וזה לא אומר שהן לא בריאות. הן לא הוגנות וזה הבריא וזה נורמלי וזה בסדר. ככה זה. אפשר יותר טוב נהדר, אבל גם ככה זה בסדר. ולכן, אם והיה ועכשיו, אני בקשר עם חבר, בישיבה. וכעבור כמה ימים אותו חבר מעליב אותי. לא נעים לי איתו? בסדר. אז זה מעין איתות שאומר, עד כאן. אני יכול לצחוק איתו, אני יכול להגיב בצורה זו או אחרת, אבל אני אחר כך אומר לעצמי, יש כאן איתות שאומר, היינו יותר מדי זמן בקשר בשבוע האחרון, היינו 5 ימים בקשר יותר מדי אינטנסיבי, יותר מדי רציף, בוא נעשה הפסקה, 2 יומים לא נדבר עכשיו. לא צריך להכריז את זה, לא צריך לפרסם את זה, לא צריך לכתוב את זה על רוח המודעות. אני ביני לבין עצמי, אומר יש איתות, הגיע הזמן הפסקה, בוא נתאם דברים אחרים, בוא נתאם חברויות אחרות, בוא נתאם קשרים אחרים, בוא נתאם דברים אחרים. זהו. להתייחס לזה כמשהו יותר ענייני. כמשהו שהוא יותר ככה זה מדי פעם יש קשר טוב, מדי פעם יש קשר פחות טוב, מדי פעם יש עומס יותר מדי קשר, לפעמים כדאי להתנתק, וזה מייצר גם כן קשר בריא יותר, ואז חוזרים, מקום יותר שלב, יותר רגוע. לא צריך לסלוח כל כך הרבה, מכיוון שלא צריך לקחת ללב כל כך הרבה, מכיוון שלא צריך מראש לצפות שיהיה קשר כל כך סימטרי, ישר, מאוזן בצורה מוחלטת. אני נתתי אז קיבלתי, נתתי אז קיבלתי, זה לא הולך להיות, כי זה לא בנוי אצל בני האדם, כי מראש בני האדם יש להם מערכת חשיבה, מערכת שיפוט לא נכונה, לא מדויקת. האדם מרגיש שהוא יותר משקיע מאשר מקבל. אז זה לגבי הנקודה הזו, ואני רוצה לסיים בעוד נקודה. לגבי ההורים שמתייחסים לילדים שלהם בצורה שלילית, האם חושבים עליהם בצורה שלילית, האם זה ישפיע עליהם? התשובה היא כן. ילד, הורה, אומר על הילד שלו, הוא לא כישרוני, הוא לא הצליח. 10 שנים לאחר מכן, באמת כך זה היה, הוא מרגיש שהוא באמת היה חכם. הוא אומר לעצמה, אני תמיד ידעתי, תמיד אמרתי, אני כבר ראיתי את זה בגיל 4 אצלו, ידעתי. ואז בגיל 14 הוא אומר, נו, באמת יש לי הבחנה מיוחדת. לא, באמת יש לי עין טובה. יש לאדם הזה אולי עין רעה. יכול להיות שהאדם הזה הוא לא נביא כל כך גדול. בסך הכל הוא יצר בעיה, ולאחר מכן הוא בטוח שהוא גם ניבא אותה. הוא לא ניבא, הוא בסך הכל יצר, והוא היה ערני ומודע לכל מה שהוא ראה, ולכן הוא המשיך לייצר בעצם המודעות הלא נכונה שלו. מדוע? מכיוון שהוא ראה את הילד שלו לדוגמה, במקום להצליח הפעם הראשונה להרים צלחת מהשולחן ולהביא למטבח, או הפעם השנייה או הפעם הרביעית, כמו כל שאר הילדים והילדות שלו, הילד הזה שעליו מדברים הוא לא מצליח גם אחרי הפעם ה-20. אז הוא הגיע למסקנה שהוא לא מוצלח. מי אמר שמוצלח זה להצליח אחרי 4 פעמים? אולי מוצלח זה אחרי 20 פעם ובכל מקרה להתמיד? היות שהגדרת ההצלחה היא לא הייתה נכונה, אז על בסיס ההגדרה לא מדויקת, הוא הגיע למסקנה. אם נגדיר אחרת, נגדיר הוא מוצלח, כי אחרי 20 פעם הוא לא מתייש, הוא מנסה בכל אופן. ונמשיך לייצר מערכת חשיבה יצירתית אצלנו, שלא אומרת שהוא שלילי, אלא שהוא חיובי, ונמצא לדרך איך הוא יהיה חיובי, אז אנחנו נוכל גם להתייחס לה בצורה חיובית, לעודד, לפרגן, ומהמקום הזה אנחנו לא ננבא ילד שהוא אכן יהיה ילד טוב, אנחנו פשוט מייצרים את זה. המחשבות מייצרות את הגישה, הגישה את ההשפעה על הילד. כאן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק שהיו איתנו, ומחר בעזרת השם ב-6:10, קייל תערוג בנושא שלום בית. היו ברוכים.